שי"ח, המשך סעיף ד'. למדנו שמליח ישן או קוליאס ההספנין שאינם צריכים בישול אלא מעט, הדחן יגמר מלאכתן. מוסיף הרמ"א, והוא הדין, כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שריה, שאסור לשרותו בשבת, דהווה גמר מלאכה. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, דבר שהוא ראוי לאכול חי בלא בישול, אף שהוא יבש וקשה מאוד, עד שאינו ראוי לאכול כלל מחמת זה בלא שריה בחמין, דאסור לשרותו. ולכאורה, שואל המשנה ברורה, למה צריך הרמ"א לסיים דהווה גמר מלאכה? תיפוק ליה, דכל דבר יבש שלא נתבשל מבעוד יום, אסור לשרותו בחמין בשבת, וכנזכר לאל. יש לומר שרוצה להשמיענו שבזה שהוא גמר מלאכתו יש איסור בשריה מדאורייתא, כמו בהדחת מליח הישן, שאסור לשרותו אפילו בכלי שני, והוא הדין אם הוא דבר שיהיה נעשה ראוי לאכילה על ידי הדחת חמין באלמה, גם ההדחה אסורה, וכנזכר לאל לעניין דג מליח. ועתה נבאר דיני בישול עלי התי השייך בכמה עניינים לסעיף זה. הנה תי בשבת פשוט בפוסקים שיש בו משום בישול, ובמזיד יש בו איסור סקילה, ובשוגג חיוב חטאת, ועל כן יש להיזהר בו מאוד. ובעוונותינו הרבים, רבים נכשלים ומקילים לעצמם בקולות שאין בהם ממש, ועל כן מוכרח אני לבאר אופני היתר והאיסור בזה בעזר השם יתברך. הנה לערות מכלי ראשון על עלי תה, יש בזה בוודאי חשש אב מלאכה, דקיימלן דעירוי מבשל כדי קליפה, כדלקמן בסעיף י', וכל שכן אם יעמידנו אחר כך על התנור או בתוך התנור עד שיהיה היד צולדת בו, בוודאי יבוא לכול לעלמה לידי איסור סקילה על ידי זה. ואפילו אם ירצה ליתן את עליה התה לתוך הכלי אחר שיהיה הרי החמין לתוכה, כדי שיהיה על המים שם כלי שני, גם כן אסור, כדי קיימלן בסעיף זה, דבר שלא בא בחמין מלפני השבת, אין שורים בשבת אפילו בכלי שני. וכל שכן, לפי מה שמבואר בסעיף זה, שיש דברים רכים כלי הבישול שמתבשלים אפילו בהדחה מכלי שני, אפשר שיש בעלים גם כן חשש איסור דאורייתא אפילו באופן זה. כלומר, אף על פי שמותר לתת תבלין בכלי שני, אבל יש דברים שהם קלי הבישול שיש בהם איסור, ושקיות תה הם, או עלי תה הם קלי הבישול, וכתב ערוך השולחן שאסור אפילו בכלי שלישי, כי איננו רואות שעלים קלים להתבשל ומתבשלים בכלי שלישי, וכן דעת הרב אליושיב שאסור להכין תה מעלים שלא התבשלו אפילו בכלי שלישי ורביעי, כל עוד שלא הצטנעו המים שבכלי, מפני שקלי הבישול אסורים גם בכלי שלישי ורביעי. מאידך רב מוישה כותב שאין ראיה ממה שאיננו רואות שעלי התה קלים להתבשל, שהרי השתנות צבע המים נעשית גם במים צוננים, וכל שכן בחמים אף כשאין היד צוללת בהם, ולפיכך אין להחמיר בעלי תה אלא שלא לבשלם בכלי שני, כי שאר דברים שאנחנו מסופקים הם נחשבים ככלי הבישול, אך בכלי שלישי אין להחמיר. והוסיף שם שכן הדין בקפה ושוקו. אם כן, באופן מעשי, לשים שקיות תה או עלי תה במים שהיה צוללת בהם אפילו בכלי שלישי, לדעת ערוך השולחן והרב אליושיב יש להחמיר, כי איננו רואות שהם מתבשלים, ולדעת רב מוישה בכלי שלישי אפשר להקל. אם כן, מהי צורת הכנת התה הנכונה? אם התה והקפה הם כבר התבשלו, תה נמס או קפה נמס, מותר לשים אותם בכלי שני, שהרי למדנו שאין בישול אחר בישול בכלי שני, ועל כן יהיה מותר לקחת תה נמס או קפה נמס ולהראות עליהם אפילו מכלי ראשון, משום שאין בישול אחר בישול בכלי שני, אלא שבכלי ראשון יש עדיין להחמיר להראות עליהם, שכן הם יהפכו להיות נמסים. ונלמד לכמן שדבר יבש שנמס יש לך תחילה להחשיבו כדבר לך שאין להראות עליו מכלי ראשון. על כן ההכנה הראויה היא לשים את הקפה או התה הנמס בכלי אחד, לשפוך מים לתוך כלי ריק, המים הללו הופכים להיות כלי שני, ובכלי השני הזה להראות על הקפה או התה הנמס, ואז בוודאי מותר. דהיינו לקחת שני כלים, כלי אחד לשפוכו בתוכו את המים מדוד השבת העומד על האש, הכלי הזה נחשב כלי שני, ואחר כך לשפוך עליו על קפה או תה נמסים. מרוויחים בזה דבר נוסף, שישנה חומרה של סביעה באוכלים. אמנם זו חומרה באלמה, אבל לכתחילה חשש לה המשנה ברורה. ועל כן הטוב ביותר לשפוך את המים ששפכנו מעדוד לתוך הכוס, והכוס הזאת להראות על הקפה או התה הנמסים. יש צורה אחרת שרבים משתמשים בה כדי לצאת כל חשש, מכינים תמצית מערב שבת, הכנת התמצית ומסננים אותה, והתמצית הזאת היא מבושלת. עכשיו, אם התמצית הזאת היא חמה, כגון שעומת על המחם, אפשר לשפוך את התמצית החמה לתוך הכוס ולשפוך עליה את התמצית, את המים הרותחים, ואז הרווחנו שאין בישול אחד בישול בדבר חם, וגם כן אין כאן צביעה באוכלין, והכל מותר. אמנם אם התמצית היא צוננת, אין להראות עליה מכלי ראשון, שכן בישול עירוי כלי ראשון מבשל כדי קליפה, ויש בישול אחר בישול בדבר לך, ורק בדיעבד יהיה מותר, כי אפשר לצרף את דעת הסוברים שעירוי מכלי ראשון איננו מבשל, ויש הסוברים שאין בישול אחר בישול בלך שנצטנן, ובאור לציון אוסיף שיש גם הסוברים שבדברים לחים אין עירוי מבשל כדי קליפה. הכן בדיעבד, אם שמנו תמצית צוננת ועירו עליה מן המחם, בדיעבד יש להקל, אבל לכתחילה תמיד יש להעדיף שהתמצית תהיה חמה. ויש, ובלוויית חן, הקל גם כן, לא רק בעירוי מכלי ראשון, אלא גם אם נתן את הדבר הלך שיצנן בתוך כלי ראשון, לא נאסר בדיעבד, מפני שיש לסמוך על דעת הסוברים שאין בישול אחר בישול בלך שיצטנן. וכן משמע קצת בשער הציון סיף קוטן חופכת. והרי כבר התבאר שכל שיש מחלוקת עם המעשה שנעשה במאכל אסור משום בישול, אין לאסור אותו בדיעבד, ולפיכך כתב בספר לוויית חן להקל בזה שהוא ספי כדדינה, והתבאר שבספי כדדינה לא אוסרים בדיעבד. אם כן, לכתחילה לצאת כל חשש, יש להכין תמצית תה מסוננת מערב שבת ומסוננת, ולא להשאיר בתוכה את העלים, כי אם מסננת, כי אם בתיון יש בפתח מסננת, יש מחלוקת אם יש בזה חשש בורר כאשר יוצקים את התמצית דרך המסננת הזו, ובעזרת השם יתבאר יותר בהלכות בורר. אז אם התמצית היא מסוננת וחמה, אפשר לשים אותה בתוך הכוס ולהראות עליה מים חמים. אבל אם התמצית היא קרה, צוננת, יש קודם כל לשפוך מים לתוך כוס, ואחר כך לשפוך אותם לתוך כלי שני, ובזה נרוויח גם צביעה באוכלים. ואומנם אפשר גם, הקל בזה גם המשנה ברורה, לשפוך את התמצית הקרה לתוך הכוס שיש בה כבר מים מן הדוד. אבל מפני שהחומרה של צביעה באוכלין איננה כל כך חמורה כאשר יש חשש שהמים יתקררו. אבל באמת בדרך כלל אין בעיה, וטוב לקחת שתי כוסות, לכוס האחת את המים החמים, לכוס השנייה את התמצית התה, ולהראות מינה את המים בכוס האחת על המים שבכלי התמצית שבכלי השני, ובזה יוצאים כל ידי חשש גם אם התמצית היא קרה. כמובן כל זה מדובר שהוא בישל ממש את המים, את התמצית, ביום שישי על גבי האש. אמנם אם רק שפכו על עלי התי מים, אם כן אם רק התבשלו בערב שבת כדי קליפה, באופן כזה ודאי שאסור להראות מכלי ראשון על התמצית גם אם היא חמה, ויש להכין אותה בכלי שני. כדי שלא תתבשל, כדי שלא תהיה כאן שאלה נוספת של בישול. בביתו של החזון איש היו מחמירים לקחת כוס נוספת, כי החזון איש סובר ש הכוס הראשונה שאירוע עליה מן המיחם יש לה דין של כלי ראשון. ממילא היו לוקחים בביתו של החזון איש שלוש כוסות, מערים מהמיחם לתוך כוס, מהכוס הזאת לתוך כוס שנייה, התמצית בכוס שלישית, ומערים על גביה. מוסיף המשנה ברורה, זהו הסיכום לתמצית הדינים היוצאים מתוך המשנה ברורה, ומוסיף המשנה ברורה שהוא הדין שמותר לתת לתוך הכוס הזאת גם חלב שנצטנן, דהיינו חלב מפוסטר. חלב מפוסטר מותר לתת בכלי שני, אם אין בישול אחר בישול בכלי שני בדבר לך, החלב המפוסטר נחשב כמו מבושל. כן דעת המנחת יצחק, שבט הלוי ורב שלמה זלמן שאפשר להקל בזה, ודעת רב מוישה. אמנם הרב אליושיב החמיר שאולי מעשה הפסטור הוא רק ב-80%, והוא לא נחשב ממש כבישול לעניין זה, ולכן הוא יידר בביתו להרתיח מערב שבת את החלב הניתן לתוך הקפה בשבת. אבל אומר המשנה ברורה, והוא הדין שמותר לתת לתוך הכוס הזה חלב שהוא כלי שני, חלב שנצטנן, דיינו מבושל או מפוסטר, אבל אסור להראות עליהם מכלי ראשון וכדלעיל בסעיף זה, או שהתמצית איננה צוננת, ובוודאי טוב לצאת בזה את כל הדעות.